ברוכים הבאים לירושלים. יש דברים מעטים שאמרו עליהם רבותינו שהם גדולים. ריבונו של עולם נקרא הגדול, הגיבור והנורא. כמו כן גם אמרו חכמים במסכת יומא דף פ"ו, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא כבוד, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, וכך עוד הרבה מאמרים על גדולתה של התשובה. ברצוני ללמוד איתכם מאמר אחד מתוך הרשימה של גדולה תשובה, גדולה תשובה שמהפכת זדונות לזכויות. המאמר הזה בא אחרי מאמר לכאורה פחות תמוע, אבל גם הוא דורש הסבר. גדולה תשובה שמהפכת זדונות לשגגות. כלומר, אם אדם עשה עבירה, חטא ומזיד, אומרת הגמרא, אותו מזיד נהפך לשוגג. אבל מיד אחר כך בא מאמר נוסף, גדולה תשובה שמהפכת זדונות לזכויות. אם כן, לא רק שהמעשה הרע נחשב כמעשה שנעשה בשוגג, ואז כאילו מעלימים עין ממנו, אלא שהחטא בעצמו הופך להתחשב, אם ניקח את פשוטו של המאמר, הופך להיחשב למצווה. כל דבר רע שאפשר להעלות על הדעת, אחרי התשובה, מקבל ערך רטרואקטיבי של מצווה, זדונות נהפכים לזכויות. זהו מאמר קשה מאוד להבנה מבחינה רציונלית, אבל קצת אור בתוך המאמר הזה, הייתי רוצה שנחשוף ביחד כאן כולנו. ראשית כל יש להבין מה שהתלמוד מתרץ בנושא הזה. כן, התלמוד שואל, איך יכול להיות שמצד אחד אתה אומר שהזדונות כשגגות, ואחר כך אתה אומר לי כזכויות? אומר התלמוד, אין בעיה, לא מדובר באותו סוג של תשובה. תשובה מיראה הופכת את הזדונות כשגגות. תשובה מאהבה הופכת את הזדונות לזכויות. יש אם כן הבחנה פה מאוד ברורה בין שני סוגי תשובה. יש לנו לבאר מה זה תשובה מהירה, מה זה תשובה מאהבה, ומדוע, ומיני דקו החכמים החילוק הזה, עד כדי כך שתשובה מסוג אחד הופכת רק לשגגות, תשובה שנייה רק כבר הופכת את הזדונות לזכויות. יש להבין את זה על רקע מה שנאמר בתורה. במצוות התשובה, בפרשת ניצבים, התורה אינה אומרת ושבת עד מצוות השם אלוהיך. לא מצאנו דבר כזה. לא נאמר בתורה שהחזרה בתשובה זה לשוב המצוות. אל עד רבה הביטוי הוא ושבת עד השם אלוהיך. כלומר, מה שמביא את האדם לשוב איננו החובה שלו לקיים מצוות. שנאמר, אדם פתאום מרגיש שהוא עבר על סעיפי השולחן ערוך, השולחן ערוך מחייב, אז הוא אומר לעצמו, זה באמת לא בסדר, אז אני חוזר בתשובה. לא, זה לא כך. אלא התשובה היא תנועה פנימית של הנפש, תיקון של הזהות, שיבה אל האלוהות. ממילא, מי ששב אל השם, איננו יכול שלא לקיים גם את מצוותיו. איך נאמר בתורה? ושבת עד השם אלוהיך ועשית כל מצוותיו. אבל זה לא מתחיל מן המצוות, זה מתחיל מעלייה של הזהות. משהו משתנה בתוך הנפש פנימה. ואם כך, נוכל לצייר לעצמנו תשובה חסרה, תשובה שאיננה תשובה עד השם, איננה תשובה אל האלוהות, אלא תשובה אל התנהגות בלבד. וזאת התשובה מיראה. בתשובה מיראה, וכאן אני רוצה כבר להיכנס קצת להגדרות, תשובה מיראה היא תשובה שבה האדם מתקן את דרכיו, כי הוא ירא מן התוצאות של התנהגותו הרעה. הוא שמע שמי שחוטא נשרף. מאוד לא אוהב את זה. יש לו קצת ניסיון, פעם הוא נגע בסיר חם, הוא ראה, ושרף אותו. הרבה פולידין. אז הוא שואל את עצמו, אם ישרפו את כולי, מה יהיה? אז כדאי להניח תפילין. כדאי לשמור שבת. כן, זאת תשובה מהירה. בעצם נוכל לומר שבמהלך נפשי כזה אין שום עזיבה אמיתית של הרע. כי אם אותו חוטא יקבל תעודת ביטוח, יגידו לו, תשמע, בשמיים אוהבים אותך, והחליטו שמה שלא תעשה, לא יענישו אותך. אפילו אם תעשה הרבה רע, בכל זאת לא יענישו אותך. אז אותו אחד, בוודאי שימשיך לחטוא, כי הרי הוא אוהב את החטא, החטא אהוב עליו. אבל מכיוון שבשעת חטאו הוא לא שם על ליבו שהתוצאות של החטא הן מרות, לכן הרשה לעצמו לחטוא. לו ידע את התוצאות, לא היה חוטא. אם כן, נוכל לומר שבמידה מסוימת הוא שוגג. ולכן אמרו חכמים, גדולה תשובה, מיראה, שמהפכת זדונות לשגגות. היראה איננה דווקא היראה מן העונש. יש עונשי גיהינם, יש עונשי עולם הזה, אבל יש גם יראה מסוג אחר. שאדם ירא מן המשבר הנפשי שהוא מרגיש כשהוא חוטא. גם זה תשובה מיראה. ויש אדם שאצלו התשובה מיראה היא יותר מעודנת. זאת תשובה מפני שהוא מרגיש את המחויבות לחוק. יש חוק אלוהי עליון. הקדוש ברוך הוא ציווה עליך, עליך לקום בבוקר להתפלל. טוב, אז אם הקדוש ברוך הוא ציווה, זה מחייב. אבל גם זה יראה, בגלל שאין כאן הזדהות פנימית עם התוכן החיובי של הטוב. המדרגות האלה של תשובה מיראה מתוארות בספרו הנפלא של רבנו הרב קוק, אורות התשובה, בתור תשובות התשובה הגופנית והתשובה הנפשית והתשובה התורית. התשובה הגופנית זה שהאדם חוזר בתשובה כי הוא רואה שהחטא מזיק לבריאותו. או הנפשית, מפני שהוא רואה שהחטא מזעזע את נפשו, את החוש המוסרי שלו. ויש תשובה רוחנית, תורנית, בגלל שהוא קרא בתורה שחייבים לקיים מצוות. כל אלה הן תשובות מיראה. לעומת זה מצאנו תשובה עליונה, תשובה שכלית, מכנה אותה הרב קוק. מהי התשובה השכלית? אקרא לכם בקצרה את דבריו של הרב. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה עליונה, אשר לא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם מפחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מהן אל פנים הנפש גורמים הם את התשובה. כי אם הכרה ברורה הבאה מהשקפת העולם והחיים השלמה, אשר עלתה למעלתה, אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רישומיהם. תשובה זו, הכלולה מהקודמות, היא מלאה כבר עושר אין קץ. היא מהפכת את החטאים כולם לזכויות. מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. ומכל ההשפלות עליות נהדרות. זאת היא התשובה, שעיני כל אליה נשואות. שהיא מוכרחת לבוא ושסופה לבוא. כלומר, גם הרב מבטיח לנו, יש לו כנראה מקורות לדבר, שהתשובה מהאהבה היא התשובה שעתידים הכל להגיע אליה. בוודאי בהתחלה ישראל, ולאחר מכן האנושות, ולאחר מכן גם ההוויה כולה, כל ההוויה כולה תשוב בתשובה מאהבה אל יוצרה. אפשר להבין אם כן שהתשובה מאהבה היא תשובה שבה האדם מזדהה באופן אמיתי עם הטוב. תשובה כזאת אומר לנו התלמוד, הופכת את הזדונות לזכויות. לא מובן. אפשר להגיד שזה גדול, שהאדם מבין עד כמה שהטוב הוא טוב, הוא מבין עד כמה שהרע הוא רע. אבל מדוע שיהפכו הזדונות לזכויות? הזדונות זה רע. הזכויות זה טוב. אז יש לו הסבר על דרך המוסר. ההסברים על דרך המוסר הם טובים כדי להאיר את הנפש. הם לאו דווקא האמת הצרופה. ההסבר על דרך המוסר זה כך. אומרים, אותם כוחות שאתה השקעת בהשגת הרע, את אותם הכוחות ממש אתה עכשיו משקיע בהשגת הטוב. ולכן אפשר לומר, הזדונות לא החטאים עצמם, לא המעשים שעשית, אבל הכוחות שהשקעת, הרצון שלך לרע, הוא עכשיו משמש, אותם כוחות חיים משמשים לטוב. יש בזה משהו יפה בהסבר הזה, וזה משהו אמיתי. אבל זה עדיין לא מבאר את דברי הגמרא, כי הגמרא אמרה שהזדונות עצמם, לא רק הכוחות נפש שמושקעים בזדונות, הם הופכים לזכויות. לכן מוכרחים כאן להגיע לעומק יותר גדול. ואשתף אתכם בניתוח עמוק, רציני, של רבנו הגדול הרב קוק באורות התשובה בפרק ט"ז. הרב זצ"ל, וזה קצת לימודי, כן? מה שאנחנו נעשה כאן עכשיו זה לימוד. אסר פה להחזיק ראש, אבל זה תחילת הכנס בלבד, אז בתחילת הכנס עדיין הראש פנוי. הרב קושר את שאלת הזדונות והזכויות לשאלה יותר עמוקה. שאלה שכל תיכוניסט שואל אותה בגיל 15-16, ולפעמים גם בגיל 14. שאלת הידיעה והבחירה. כמובן שאנחנו לא נספיק בזמן הקצר שיש לרשותנו לעבור על כל מה שכתבו רבותינו גדולי ישראל, וגם מה שכתבו חכמי אומות העולם בשאלה הזאת. אנחנו רק נגיד את זה בקצרה. שאלת הידיעה והבחירה זה בערך ככה. המורה, אם הקדוש ברוך הוא יודע מה שאני אעשה מראש, אז איפה הבחירה החופשית שלי? זה בערך השאלה. אתה אומר שאני בוחר אם לבחור בין הטוב לבין הרע. מצד שני, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שיהיה, אז הוא גם יודע מראש מה שאני אבחר, ואני לא יכול לעשות משהו אחר ממה שהוא אומר, ממה שהוא יודע. כן, ודאי שעל הדבר הזה נשפך דיו רב, חביות רבות של דיו אפשר למצוא שנשפכו רק על הנושא הזה, בין לישראל, בין בעמים. אחד הראשונים שעסק בשאלה הזאת היה לא פחות מרבי עקיבא. במאמרו, במסכת אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש. הרשות נתונה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. טוב, זה לא בדיוק פותר את הבעיה, זה רק אומר את שני הנתונים של הבעיה. אז יש כאלה חכמים, אני לא אזכיר כאן שמות, אבל היו מחכמי ישראל שחשבו לפתור את הבעיה בצורה קצת משונה. יש כאלה שאמרו, אתה יודע מה? הקדוש ברוך הוא לא יודע את מה שתבחר. יש כאלה שאמרו את זה. כמובן שקמו נגדיהם גדולי ישראל אחרים ואמרו שזה כפירה, איך אפשר להגיד דבר כזה? אז איך הם פתרו את הבעיה? אמרו, לא, אתה חושב שיש לך בחירה חופשית. באמת זה בלוף. מצד האמת, הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, והקדוש ברוך הוא קובע את כל ההתנהגות שלך, ולך נדמה שיש לך בחירה חופשית. אין זה אופציה אחרת. אז באו חכמים שלישיים, אמרו על השניים, רציתם לברוח מן הכפירה של אלה, נפלתם ליותר גרוע. בקיצור, מוכרחים בסופו של דבר לקבל בנושא הזה את דברי הרמב״ם. הרמב״ם בספר שמונה פרקים ובהלכות תשובה אומר שהשאלה של הידיעה והבחירה זה לא שאין עליה תשובה. זאת לא שאלה. מצד האמת, האמירה השם יודע, שאני אומר, הקדוש ברוך הוא יודע מה שיהיה, אני משתמש במילים שאינני מבין את משמעותם. כי אני לא יודע מה זה הידיעה של הקדוש ברוך הוא. זה מילים מושאלות. ולכן אי אפשר להשתמש במילה מושאלת, ועל יסוד משל והשאלה לבנות קושיה. לכן אומר הרמב״ם, זה לא שאין תשובה, האמת היא שאין בכלל שאלה. כן, זאת דעת הרמב״ם. וזאת האמת, אבל זה לא שיעור במכון מאיר עכשיו, לכן אנחנו לא נרחיב בכל הקושיות שאפשר להגיד על הדבר הזה, אני רק אומר לכם בקצרה, שהרמב״ם פתר את הבעיה, הוא אומר, אין פה שאלה בכלל, אתה בכלל לא מבין מה זה השם יודע, אז אל תקשה על זה קושיות. על יסוד זה, אפשר להרחיב את המחשבה הרבה. אומר רבי צדוק מלובלין, אחד מגדולי חכמי החסידות במאה ה-19, אומר, בזכות הרמב״ם, עכשיו יש לנו אפשרות ללמוד את התורה פעמיים. פעם אחת אנחנו נקרא את כל התורה כולה, מתוך הנחת יסוד שיש בחירה חופשית. מה עם הידיעה של הקדוש ברוך הוא? לא נשאל את זה. אחר כך נקרא את כל התורה כולה פעם שנייה, מתוך הנחת יסוד שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש. מה עם הבחירה החופשית? לא נשאל את זה. אתן לכם דוגמה. ניקח סיפור א', ניתן לו את הכותרת, ח', לא, נקרא לזה לוחות שניים בדיעבד. אני אספר לכם סיפור שמופיע בתורה. הקדוש ברוך הוא ציווה שלא לעשות פסל ומסכה. הוא כתב את זה בלוחות הראשונים. בני ישראל בחרו בכל זאת לעשות פסל ומסכה ולהשתחוות לו. העגל. זה מאוד הרגיז את משה רבנו, הוא שבר את הלוחות. אחרי שהוא ביקש סליחה עבור העם, כתב לוחות שניים. עד כאן הסיפור. כמו שאמרנו, הכותרת של הסיפור זה לוחות שניים בדיעבד. כי אם ישראל לא היו חוטאים, לא היו לוחות שניים. עד כאן הסיפור הראשון. נעבור עכשיו אל הסיפור השני. הסיפור השני אומר כך. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לוחות שניים. אבל אי אפשר לתת לוחות שניים בלי לשבור את הראשונים. ואי אפשר לשבור את הראשונים אם אין סיבה. לכן ישראל חטאו בעגל כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל אחרי שבירת הלוחות הראשונים לתת את הלוחות השניים. שם הסיפור, לוחות שניים לכתחילה. מה ההבדל בין שני הסיפורים? האחד בנוי על הבחירה, השני על הידיעה. האחד הוא מההתחלה אל הסוף, והשני מהסוף אל ההתחלה. אפשר לומר, זה כמו כשמגלגלים סרט. אז כשרואים אותו מההתחלה אל הסוף, אנחנו לא יודעים מה התמונה הבאה. כשמגלגלים אותו מהסוף אל ההתחלה, אנחנו כבר יודעים מראש את כל הסיפור. זה בעצם האופן שבו רבנו צדוק מלובלין מסביר את דברי הרמב״ם. נמשיך הלאה. הרב קוק מעמיק את זה עוד יותר. לפי הרב זצ"ל, יש משמעות מוסרית עמוקה לשאלת הידיעה ובחירה. וכאן יש קישור מפתיע לנושא התשובה מאהבה. אז אני אקרא לכם, ברשותכם, בספר אורות התשובה, כמה שורות של הרב. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. ודאי שאם אומרים למישהו, תחזור בתשובה, זה סימן שאנחנו מניחים שהוא חטא ברצונו החופשי. ולכן הוא גם יכול לחזור בתשובה ברצונו החופשי. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם מצוות התשובה שמודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. איך אומרים בוידוי? חטא, תי. מה זה התי הזה? תי זה אני, אני חטאתי. ולכן גם אני יכול לעשות תשובה. ואחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד, היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל, ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל, אדון כל החוקים וסיבת כל הסיבות, מקור החוכמה ובונה התבונה ברוך הוא. כל ההקדמה הארוכה הזאת של הרב, הכוונה, שכשאתה אומר ששני רעיונות סותרים, זה בתחום של שכל האדם. אבל במחשבה האלוהית, שני הפכים יכולים לשכון ביחד. אז מה המסקנה שמתבקשת מזה? הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, וגם לאי בחירה ואי חופשו. זאת אומרת, אפשר להגיד שהיהדות מקבלת שהאדם חופשי במעשיו, ובבטח מקבל שהיהדות מניחה שהאדם איננו בוחר. איך תסתדר מפנולוגית? לא נורא. יכתבו הפילוסופים ספרים. צריך לתת פרנסה לכמה יהודים שקודים דוקטורט בפילוסופיה. וכאן החידוש הגדול. כל זמן שלא שם חטאו, לא סידר לו את אורחות תשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו, והאשמה של כל מעשה וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. כלומר, הרב אומר, כל זמן שלא חזרת בתשובה, אנחנו שופטים אותך כבעל בחירה חופשית. ולכן עשית רע, תחטוף על זה. אמנם, אחרי הערת התשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו וכל המעשים שלגבי ערכו של אדם אינם טובים ותוצאותיהם הן מרות לו, לרשות גבוה, וכולם נערכים מחוץ ליסוד חופשו ופירתו, ומצטרפים הם לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלת לנו. תרגום לעברית. אומר הרב, אחרי שאדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא כביכול לוקח על אחריותו את כל המעשים שלו. הם הופכים להיות מעשים אלוהיים. הכיצד? ישנה שאלה קדומה ששאל קין. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, נו, איפה הבל? הוא אמר, מי ששומר על אחי זה אנוכי, אנוכי השם אלוהיך. אתה היית צריך לשמור עליו, לא אני. כי מי נתן לי את הכוח להרוג את הבל? אלמלא שבאותה שעה שהרגתי אותו נתת לי את הכוח, לא הייתי יכול להרוג אותו. אז ריבונו של עולם, מי שהרג את הבל זה אתה, לא אני, כך אומר קין. אומר הקדוש ברוך הוא לקין, בסדר, אני מסכים איתך. אבל בתנאי אחד, שאתה תפסיק לרצות את זה. כל זמן שהרצון שלך מזדהה עם המעשה הוא שלך. ברגע שאתה חוזר בתשובה מן המעשה, אומר ריבונו של עולם, אני מוכן עכשיו לקבל את האחריות על המעשה. אבל דבר אחד אני מבקש, שתפסיק לרצות אותו. זאת אומרת שאחרי שאדם חוזר בתשובה, הוא עובר מן הבחירה אל הידיעה. מאותה שעה, המעשים שבתחום של ההכרה שלו הם מעשים רעים, הופכים להיות נשפטים כמעשים של ריבונו של עולם. ברגע שהקדוש ברוך הוא עושה את המעשה, הוא בוודאי יודע להשתמש בו כדי לקדם את האינטרסים שלו. ניתן דוגמה פשוטה לדבר הזה, התשובה של השבטים, מוכרי יוסף. כשהם מכרו את יוסף, זה היה רע מאוד, אסור למכור אח. וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו, התורה קשה מאוד בנושא הזה. מכירת אח זה דבר שלא עושים. אבל באותה שעה, הם לא חשבו שזה רע. הם חטאו, והיו מרוצים מן הדבר. אחרי שנים רבות, הם מוסרים את הנפש כדי להציל אח, את בנימין. ומאותה שעה הם מצטערים צער רב, במרירות רבה, על זה שהם מכרו את יוסף אחיהם. ברגע שהם חזרו בתשובה, אומר להם יוסף, אתם יודעים מה? זה אני. אני יוסף, ותדעו שמה שעשיתם היה מצוין. אתם חשבתם עליי רע, אלוהים חשבה לטובה. ואתה, לא אתם מכרתם אותי הנה, כי האלוהים. ומזה מצוין שמכרתם אותי, כי אם לא הייתם מוכרים אותי, העולם כולו היה מת ברעב. אז אתם צריכים לשמוח על המחירה. רק חבל שבזמן שמכרתם אותי לא ברכתם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למכור את יוסף. אבל אז כל כך שנאתם אותי, שאם הייתם יודעים שזה טוב לי, לא הייתם עושים את זה. אז זה גם טוב ששנאתם. אז מצוין, אז אין פה חד, הכל טוב מאוד. כן? אל תבואו בטענות אל עצמכם. מתי יוסף מגלה את זה? רק אחרי שהם חזרו בתשובה. וזה בעצם אב טיפוס לדבריו של הרב כאן. הרב מסביר לנו שכל זמן שהאדם רוצה בחטא, הוא נמדד לפי יכולתו להבין את ערכו של המעשה, והוא מבין שזה דבר רע. אחרי זה, הקדוש ברוך הוא כבר, אחרי שאדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו את האחריות על החטא. דבר דומה מצאנו במדרש קטן הנקרא פטירת משה רבנו. יש מדרש קטן, בקובצי מדרשים, נקרא פטירת משה רבנו. שם בצורה מאוד ציורית רבותינו מספרים לנו על איזשהו דו-שיח בין הקדוש ברוך הוא למשה, כדי לשכנע את משה שמגיע לו להיפטר מן העולם. אז הוא מביא טענות, ואז משה דוחה את הטענות. שם המדרש מביא 15 טענות, נדמה לי, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה מדוע הוא צריך למות, ומשה דוחה את כל הטענות. ובסוף הקדוש ברוך הוא שולף את הג'וקר. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי טענה אחת נגדך, כשהרגת את המצרי לא שאלת אותי. למה הרגת אותו בלי לשאול אותי? אמר לו משה, ריבונו של עולם, אני הרגתי מצרי אחד, ואתה הרגת את כולם. אז מה אתה מביא טענות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם. אתה אין בידך להחיות אותם. במילים אחרות, כשהקדוש ברוך הוא הורג מישהו, זה תמיד בסתם כזה, זה בצחוק. כי הקדוש ברוך הוא יכול להחיות אותו מיד. אז אי אפשר לבוא בטענות לריבונו של עולם. אבל כשאדם הורג את רעהו, אז הוא לא יכול להחיות, זה רע. על זה גם כן יש בכל זאת שאלה. נכון, אבל גם את אותו מצרי שמשה הרג, הקדוש ברוך הוא יכול להחיות. אז מה הטענה? נכון, אבל כל זמן שמשה רוצה במעשה, אז הוא נמדד לפי ההכרה שלו. ברגע שהאדם עוזר בתשובה מן המעשה, אז אותו מעשה שהיה נראה כרע בהתחלה, מקבל ערך לטובה ומשמש להנהגה העליונה. ודבר זה רמז, כל מה שאמרנו, רמוז בראשי תיבות, שאומרים בשם הארי. ראשי תיבות של המילה אלול. אלול חודש התשובה. אומר הארי, אלול זה ראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך. מאיפה לקח הארי את הפסוק הזה? זה בפרשת משפטים. שם נאמר, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מי מזבחי תיקחנו למות. כלומר, אם אדם הרג את חברו במזיד, חייב מיתה. ואשר לא צדה, אבל אם זה היה בשוגג, והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. זה היסוד של הערי מקלט. שאם אדם הרג את חברו באופן שהוא לא התכוון, אלא האלוהים אינה לידו, זאת אומרת כביכול שהקדוש ברוך הוא דחף אותו לדבר הזה, אז יש לו מקום לנוס שם. עכשיו, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, הדברים מאירים כשמש בצהריים. יש מצב, על ידי התשובה, מתברר שלא האדם עשה, זה לא היה במזיד, אלא האלוהים אינה לידו. ושמתי לך מקום, מי זה מקום? זה הקדוש ברוך הוא, הוא המקום ברוך הוא. אשר החטא ינוס שם, החטא ינוס למקום ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ידע כבר מה לעשות איתו. רואים פה איך שראשי תיבות פשוטים לפעמים גונזים רעיונות גדולים. טוב, זה גאונותו המיוחדת של הארי, לומר בארבעה מילים את מה שהרב קוק אומר בפרק שלם. אבל כאן יש חרדה בנפש. בזה אני רוצה לסיים. כשאנחנו שומעים את זה, שברגע שאדם עושה תשובה, כל המעשים שלו נלקחים תחת אחריותו של ריבונו של עולם. אז מיד שואל אדם את עצמו, ומה עם המעשים הטובים שלי? אז הם גם כן של הקדוש ברוך הוא ולא שלי. לא, על זה אומר הרב, אל תדאג. זה אנחנו מבטיחים לך שזה יישאר אצלך. איך הוא אומר? כל זה הוא ביחס לצד הרע שבמעשיו. מה שאין כן הצד הטוב, כולו הוא קשור עם חופשתו של האדם. וכפי אותה המידה שתוכן התשובה מתגבר, והצד הרע שבמעשיו הולך וניתק מרשות הבחירה החופשית שלו, ונמסר לרשות העליון ששם כולו הוא טוב ולא יגור חרה, ככה מתקשר יותר הצד הטוב שבמעשיו וכל תוכן חייו לרשות בחירתו וחופשו, להגדיל אורו ועושרו לשעה ונצח, והאדם וכל עולמו. ובמידה ידועה כל העולמים מתעלים בזה ומתבהרים בהכרה העליונה של הטוב העליון, שהמידה הטובה היא היסודית הכוללת והראשית וגם האחרית של כל ההוויה, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. אנחנו רואים לפעמים שהם כן ביטויים שנראים רק כביטויים מעוררש, כגון למשל גדולה תשובה שמהפכת זדונות לזכויות. ביטויים אלה הם פתח ללימוד רחב מעמיק בסתרי הנפש וסתרי ההוויה. כך שכשאנחנו חוזרים בתשובה, בימים אלה שהם עשרת ימי תשובה, אנחנו צריכים להבין שכל מה שמתרחש בתוך הלב שלנו פנימה, בתוך ההכרה הפנימית ביותר של האדם, בעצם מקושר אל הנהגה אלוהית עליונה, הכוללת את כל ההוויה. וכדי להתחבר אל כל ההוויה, צריך להתמלא בהרבה אמונה ובהרבה אהבה.